הללו קודש אין, ואין לנו רשות. מה אין לנו רשות? להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. יש לזה מטרה, כדי מה? כדי להודות ולהלל שמך הגדול. זאת חנוכה שמח, היום המיוחד שבחנוכה. מיוחד שבשמונת הימים. אומרים בשם רבי ישראל מרוז'ין, שמה שהצדיקים היו יכולים לפעול מראש השנה ויום כיפור, אז ככה כל יהודי יכול לפעול בזאת חנוכה. זאת אומרת שזה זמן של עת רצון. לכאורה כל שעה ביממה, בכל יום בשנה, זה עת רצון. אבל בזמן הזה שנשלמת הדלקת החנוכיה, והיא לא סתם נשלמת, אלא מכאן ואילך אור החנוכה ממשיך להאיר לנו בכל השנה. יש מחשבה שאומרת, היי, נגמר חג החנוכה, נגמרו ימי ההדלקה, מה יהיה מחר? מחר זה גם הנר התשיעי, מה נהיה בלי הדלקת נר חנוכה? אבל בעומק, מהרגע שאנחנו מדלקים את הנר השמיני, שזה השמונה, שזה מעל הטבע, אז האור הזה והטוב הזה ממשיך ללוות אותנו בכל מקום, ממשיך להאיר לנו. ועיקר מה שהוא ממשיך להאיר לנו, זה להאיר לנו לראות את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיינו. העצבות, כשהיא מופיעה אצל הבן אדם, היא באותם רגעים מונעת ממנו לראות את הטוב ואת האור שיש בחייו. עכשיו, בחנוכה, כשאנחנו רואים את האור, זה לא סתם רואים אותו, אלא רואים אותו על מנת שיהיה לנו את היכולת להודות ולהלל. עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על ניסים. חנוכה זה זמן של ניסים. ונס, העניין של נס, זה אומר שידוד מערכות הטבע. הרי הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותה בכל שנייה ושנייה, בכל רגע ורגע. אז מה זה בעצם נס? נס זה הארת פנים. הרי אם בן אדם מאמין שכל מה שקורה איתו בכל רגע זה בהשגחתו יתברך, אז מה החידוש שיש בנס? הרי בכל מקרה זה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לחדד את ההגדרה. הארת פנים זה כביכול אנחנו ממש רואים וחשים באופן מובהק, באופן גלוי, את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיינו. עכשיו ישנם שלושה סוגי ניסים. יש נס שזה לגמרי שידוד מערכות הטבע, כמו קריאת ים סוף, שהים אמור להיות בהתפשטות, המים אמורים להיות בהתפשטות, והנה הים נבקע לשתיים והמים עמדו כמו חומה, שזה כל אחד יכול לראות באופן מובהק את השינוי של חוקי הטבע באותם רגעים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שקבע את החוק של הטבע, איך הטבע אמור להתנהל כל הזמן, אז הארת פנים זה שיש שידוד חוקי הטבע. אנחנו מרגישים ממש את ההתגלות של הבורא. יש נס שהוא פחות גלוי ופחות מובהק. זה כמו נס חנוכה. זאת אומרת, מצד אחד זה נס, שהשמן שהיה אמור להיות להספיק ליום אחד, דלק לשמונה ימים. אבל בכל זאת זה מסתתר בטבע, כי בכל זאת איזה חומר דלק? מה שדלק זה שמן. זאת אומרת, דלק שמן, לא שמו מים במנורה. המצווה היא בשמן, אבל השמן המשיך ודלק במשך מספר ימים. אז זה נס מסוג שני. והנס מסוג השלישי זה שלא רואים שום דבר בגלוי, שום דבר על טבעי, שזה כמו הנס של פורים. רק כשאנחנו רואים את כל התמונה בשלמותה, אנחנו מתפעלים ואומרים, וואו, איזה השגחה, שום דבר לא היה מקרי. הכל היה פה ממש באופן נפלא. אז זה העניין של ניסים. אני חוזר שוב על מה שאמרתי אך לפני כמה דקות. נס זה אומר הארת פנים, כי בכל הקדוש ברוך הוא מחייך עלינו. אנחנו רואים ממש את נוכחותו בחיים שלנו כאן ועכשיו. זה בעצם הכוח של הנס. עכשיו, באופן כללי, בן אדם לא אמור לבקש שיקרה לו נס בחיים. כי בכל זאת, הקדוש ברוך הוא קבע חוקים איך העולם אמור להתנהל. ויש הלכה שאם בן אדם שכח לומר את ההוספה שאומרים בברכת המזון על הניסים, אז הוא יכול להגיד את זה בסוף ברכת המזון, הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו. אז שואל אחד מגדולי ישראל לפני כ-200 שנה, קראו לו רבי שאול נתן שאולזון, או נתנזון. הוא כתב שאלות ותשובות שנקרא שואל ומשיב. אז הוא אומר, איך אפשר לבקש שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס? כי לפעמים בן אדם מבקש נס, יכול לעורר עליו גם כתרו, כמו שאנחנו רואים על חוני המעגל, שהקפידו עליו, על זה שהוא ככה ביקש גשמים מעבר למה שהיה ראוי. יש על זה עוד כמה סיפורים בתלמוד, על צדיקים שביקשו ניסים, וזה יכול לעורר גם כתרו. אז אומר בעל השואל ומשיב, שבחנוכה זה הזמן של הניסים. זאת אומרת, בחנוכה זה הערה מיוחדת בזמן שאין את זה בכל השנה. שהנס הוא לכתחילה. כל השנה כולה שבן אדם מבקש נס שלא על פי גדרי הטבע זה יכול לעורר עליו כתרוב. מלבד בחנוכה. אז כל אחד יכול לחשוב איזה נס הוא רוצה, איזה הארת פנים, איזה גילוי של הארת פנים של הקדוש ברוך הוא רוצה בחייו. במיוחד שעכשיו שאנחנו נמצאים בנר השמיני, היום הזה נקרא זאת חנוכה, ובחצרות חסידים נהוג ביממה הזאת, לא רק בהדלקת הנר, גם מחר עושים סעודות גדולות, ורוב האדמו"רים גם עורכים את שולחנותיהם לכבוד זאת חנוכה, נהוג גם לזמר מניגוני הימים הנוראים, מהניגונים שמנגנים אותם בראש השנה ויום כיפור. יש מקומות שגם מאחלים פית כתבה, או ביידיש אגיט קוויטל, מאחלים את זה עד זאת חנוכה, שעכשיו זה גמר החתימה. איזה זכות. זה הפטרה של מנחה של יום כיפור. אז מה שאומרים ביום כיפור גמר חתימה טובה, ואחרי זה בהושענא רבה פית כתבה, אז החסידים היו אומרים שזה עדיין ממשיך בתוך היום של זאת חנוכה. אז להבין את גדולתו של היום, מה אפשר לבקש. ואומרים גם, אומרים שבן אדם רוצה, זקוק לאיזו ישועה, שייתן צדקה, לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, ויאמר, מה אומרים? מה הטקסט הנלווה לזה? אלוהה, דמאיר ענני. אם אומרים רבי מאיר אפשר להפסיד את הסגולה. גם אם אומרים אלוקה זה מפסיד את הסגולה. אלוהה דמאיר ענני. אז הסבירו חסידים למה מאיר ולא רבי מאיר. אז אחד מהאדמו"רים הסביר שזה האור שמאיר בחנוכה, זה הכוונה אלוהא דמאיר. האלוקות שמאירה בחנוכה למטה מעשרה טפחים. קבלה מוזכר שהנוכחות והגילוי של השכינה במהלך השנה כביכול לא יורד למקומות הכי נמוכים. יש איזה מקומות כביכול דיוטה תחתונה מתחת לעשרה טפחים שלשם הגילוי לא מגיע, שם זה מקום של הסתרה. מלבד בחנוכה, שגם במקומות הכי נמוכים, הכי נמוכים זה גם יכול להיות במובן של טומאה, והכי נמוכים זה יכול להיות גם במובן של עצבות, של דיכאון, במקומות שאין שם אפילו טיפת אור. אז בחנוכה, האור, אור השכינה, אור הגילוי של הקדוש ברוך הוא, שכל השנה כולה מופיע רק מעל עשרה טפחים, בחנוכה יורד למקומות הכי נמוכים. אז הסגולה היא להגיד, הקדוש ברוך הוא דמאיר, הכוונה היא שמאיר באור החנוכה במקום הכי נמוך, הוא יענני. כמובן שזה גם בהקשר של רבי מאיר בעל הנס, כי הוא זה שאמר לאותו חייל רומי שהוא ביקש לשחרר את, אני זוכר אם זה היה גיסתו, או שהוא ביקש לשחרר אותה, אז אמר לו, מה, אחרי שהוא שחרד אותו, אומר, מה אני אעשה אם יתפסו אותי? אז אמר, תגיד, אלוהא דמאיר ענני. אז רבי אלימלך בידכמן, מגדולי המשפיעים החסידים בימינו, הביא בשם אחד בספרי הקבלה, שבאמת הסגולה היא להגיד דווקא אלוהא דמאיר ולא רבי מאיר. כי להגיד רבי מאיר זה לצמצם את הסגולה רק אל רבי מאיר. אלוהא דמאיר זה הקדוש ברוך הוא שמאיר, וממילא זה גם רבי מאיר בעל הנס. אז איפה אתה רוצה, את רוצה, אני פונה אל כל אחד ואחד, לא שצריך לענות עכשיו, אבל בלב, כן. איפה את רוצה? שהשם יאיר לך. איפה אתה רוצה? לאיזה מקום בחייך? לאיזה תחום בחייך? רוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר שם באופן ניסי. רק שהבקשה צריכה להיות ברורה. הבקשה צריכה להיות מוגדרת. אפשר גם, הייתי סגולה בשם רבי חיים פלאג'י שאומר שלהדליק נר חנוכה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. זה בעניין הזה של, זאת שרבי מאיר בעל הנס יכול היה לפעול גם את הנס שהוא פעל שם, ועל ידי אותו אור שיורד למקומות הכי נמוכים. אז יש פה שאלה שהיא כמו הזמנה, לא צריך להצביע ולענות, אלא רק להרער בזה, להיכן, לאיזה מקומות אנחנו רוצים להכניס אור בחיינו. איפה אנחנו רוצים שיתגלה אור החנוכה? במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בנר שמיני. נר שמיני זה לא סתם שספרנו כל יום עוד נר, אלא זה הנר שכל שמונת הנרות מאירים. זאת אומרת שזה, מה שאני מנסה לומר, אנחנו מדליקים נר אחד ביום הראשון, וביום השני שמדליקים את הנר השני זה יחד עם הנר הראשון. וביום השלישי זה יחד עם הנר הראשון והשני. וביום השמיני הם נשארים להעיר כבר כל השנה. עד חנוכה הבא. האור הזה. האור הזה מאיר אצלנו למעלה מן הטבע. אבל איך? איך האור הזה נשאר? איך האור הזה מאיר? על ידי יודעיה. שזה העניין גם של הלל השלם. שמחר יש עוד את ההזדמנות להגיד, אומרים ככה, בלילה אנחנו מדליקים את החנוכיה, וביום אנחנו אומרים את ההלל. מודים על כל הטוב שבחיים. עכשיו נעשה על זה לחיים. לחיים, לחיים. יש במשנה בפרקי אבות שרבי יוחנן קורא לתלמידיו ושואל אותם איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. זה שיעור מה שאני רוצה לדבר עכשיו על הלב טוב, ומשהו שהזכרנו פה יותר מפעם אחת, אבל אנחנו נקשר את זה עוד מעט לחנוכה. רבי יוחנן בודה לתלמידים שלו ואומר להם, צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם. זאת אומרת, לקחת עניין אחד ובו לדבוק. זה בכלל טוב בחיים שבן אדם לוקח לו איזשהו עניין לעבוד עליו. רואים שגם חכמי המוסר המליצו ללכת עם עניין אחד הרבה זמן. גם רבי נחמן אמר ללכת עם תורה אחת בליקוטי מוהר"ן למשך תקופה ארוכה. כי מה שקורה כשאנחנו לומדים חומר מתחלף כל הזמן, אז אנחנו אוספים ידיעות, שזה כמובן דבר שיש לזה ערך מסוים. אבל כשיש דבר שאנחנו חוזרים עליו יום אחר יום, מתחיל תהליך של שינוי פנימי. אז רבי יוחנן אומר לתלמידים שלו, צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם. זאת אומרת, קחו לכם איזה עניין שהוא יהיה הדרך שלכם, בו תדבקו. עכשיו, דרך זה גמטריה פעמיים בקי. המילה בקי זה גמטריה 112, אז בקי ברצו, בקי ושוב, זה גמטריה דרך. ונחן אומר שללכת בדרך, בן אדם צריך שתהיה לו את המיומנות, צריך שתהיה לו את ההבנה איך להתנהג שהוא במצב רוח טוב, איך להתנהג שהוא באנרגיה חיובית, שהוא מלא חיוניות, שזה נקרא רצו, שהוא בדבקות, ואיך להתנהג כשהוא בשוב. שוב זה סוג של נפילה, סוג של ירידה. עכשיו, יש אנשים שהם מומחים גדולים מאוד איך להתנהג, לדוגמה, ברצו. כשהכל הולך כשורה, הכל ברור להם מה לעשות. אבל כשעניינים מתחילים להשתבש, הם חסרי אונים. הם לא יודעים מה לעשות. ויש אנשים שהם מומחים גדולים איך להתנהל כשבשוב, כשהעניינים תקועים. אבל כשהם יוצאים מהתקיעות הזאת, הם לא יודעים מה לעשות. הם הפכו למומחים גדולים לומר לעצמם מילות חיזוק. אל תתייאש, קצת זה גם טוב. השם תמיד איתך, והם ממשיכים לדקלם את המילים הללו של אל תתייאש גם כשהכל טוב. ולאדם כבר נכנס לחיוניות, שואל אותך מה לעשות עכשיו, מה המשימה שלי עכשיו? אז אמר לו אל תתייאש, השם איתך, קצת זה גם טוב. אז ברור שזה לא לעניין בשלב הזה. אז בקי ברצו זה בקי ושוב. בקי ברצו זה לדעת שכשאנחנו בתנופה, לדעת לשמור על התנופה, לדעת גם מצד אחד לא להפסיק את ההתקדמות, מצד שני שתהיה במנות מדודות, ושאנחנו בשוב לא להסיק מסקנות. אחד הדברים שהכי חשוב לדעת, אנחנו גם מקדישים את המפגשים הללו לענייני זוגיות בימי ראשון, זה יש גם ימים של שוב בקשר. אם נדבר על זוגיות, אז רצו זה שהרומנטיקה בשיאה, ושוב זה שזמנים שהלב סגור. אז הבקיאות בשוב זה לדעת לא להסיק מסקנות בזמנים של השוב. למה? אדם מסיק מסקנות בזמנים של השור, כי עולה בליבו מחשבה שהמצב רוח הזה הוא לתמיד. או התחושות שהוא מרגיש כלפי בת הזוג, או בת הזוג כלפי בן זוגה, זה לתמיד. והוא מסיק מסקנות ואומר מילים או מעשים, שאחרי זה את המילים או מעשים קשה לתקן. את הכל אפשר לתקן, לכן השתמשתי רק בביטוי קשה לתקן, זה אפשרי רק קשה, זה מאמץ. ואז הוא מגלה יום אחד, מבלי שנעשה כל מאמץ, שהמצב רוח הזה חלף, ודברים השתנו. אז לכן, חלק מהמיומנות של עבודת השוב, זה דווקא במצבים של החושך, של חשיכה גדולה, זה לדעת להמתין, לדעת שהסיטואציה הזו היא זמנית, ולהסכים לקבל אותה בזמניותה. זה כמו שלפעמים יורד שלג, יש מקומות בעולם שזה באמת שלג שיכול לחסום את פתח הבית או את הרחוב, ואפשר מאוד מאוד להתאמץ לפלס את השלג מפתח הבית או מהרחוב. יש פעמים שזה נצרח, אני מדבר על פעמים שזה לא קריטי, ואפשר פשוט להמתין שהשמש תזרח וירד גשם וימיס את זה. בין כך ובין כך, יום אחד הוא לא יישאר ממנו כלום. ולפעמים בן אדם, בעקבות המצב הזמני הזה, מסיק מסקנות. אז לכן, היות כל מה שאנחנו מדברים, וכל מה שכל אחד מדבר, זה בהשגחה פרטית. אז עכשיו הדגש בדקות אלו, זה לא להתפעל מחוויה של שוב. לא להתכחש לה, לא להתעלם ממנה, ומאידך גם לא להסיק מסקנות. רק לתת לה להיות לאותה חוויה עד שהיא מסיימת את הזמן שניתן לה לפעול. אם אנחנו זוכים לקבל אותה בברכה, את אותה חוויה, אז שזמן פעולתה מסתיים, אנחנו פנויים להמשיך הלאה. אבל אם היינו בהתנגדות למה שקורה, או במאבק, או כפי שאמרתי, אני נתתי דגש על משפט אחד להימנע מלהסיק מסקנות, אז אנחנו פנויים, ברגע שזה מסתיים, להמשיך אל הטוב בפשטות. ואם הסקנו מסקנות, אז במקום להיות פנויים להמשיך אל הטוב בפשטות, אנחנו עסוקים בלתקן נזקים. ובהקשר הזה, אני רוצה לקרוא לכם מכתב של הרבי מלובביץ', שהוא כותב כנראה למישהי שהייתה נכנסה לאיזה קורס של מורים, והיא כתבה לרבי שמאוד קשה לה בקורס, במיוחד שהיא מתקשה להתרכז, ויש לה גם מצבי רוח שהיא מפתיעים אותה בעוצמתם. אז כותב לה הרבי כך: הובן גם כן אשר כל אחד ואחד מאיתנו בתוככי כללות בני אדם איננו תמיד במצב רוח שווה. תראו פה את הענבה של הרבי שהוא כותב, אשר כל אחד ואחד מאיתנו בתוככי כללות בני אדם איננו תמיד במצב רוח שווה, שעל כן האדם הוא בחינת עולה ויורד. אפשר להגיד על בני אדם שאנחנו עוברים את חוויית הטלטלה הנפשית שנקראת יעלו שמיים, ירדו תאומות. חשבו איזו חוויה בן אדם עובר. יעלו שמיים, ירדו תאומות. ועוד אומרים לנו לא להתפעל מזה. לא להתפעל מזה שיעלו שמיים, ולא להתפעל מזה שירדו תאומות. יעלו שמיים, זה זמנים שבהם אנחנו מקבלים השראה, וירדו תאומות זה להתחזק באמונה ולא להאמין לחוויית האשליה, כי העצבות היא בעצם אשלייתית. כל מה שצריך זה כמו עם הפחד, עצבות ופחד, לפי רבי נחמן יש הרבה התייחסויות אליהם שהן דומות. זה לא להיאבק בזה, ומצד שני לא לסגת ממקומי, פשוט להיות על מקומי. להיות על מקומי עם שקט פנימי, שאפשר לרכוש אותו. זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא מפחד, אומר אני מפחד, אבל אני נשאר, אני לא נוקד בפעולה של בריחה. אני פה. ככה גם בעצבות. אני לא נוקד בפעולה של, כמו שאמרתי, יש לפעמים בן אדם בגלל העצבות נכנע לתאוות, יש בן אדם שבגלל העצבות הוא מסיק מסקנות, והרעיון הוא להיות על מקומי. אז רק לחשוב על הביטוי הזה, יעלו שמיים, ירדו תאומות. מה ההמשך שם? מה כתוב שם בפסוק, בפרק ברכי נפשי? זה הטכניקה שלי, כשאני לא זוכר, נסה להפיל את זה לקהל, אולי מישהו ידע ויחלץ אותי. בפרק ד' בתהילים. עכשיו, הנקודה היא שפה מה שצריך רק לזכור, שאנחנו בנויים בצורה של יעלו שמיים ירדו תאומות, זה הכל. אם אני מבין שאני בנוי ככה, אז הסיפור שלי זה לא התאומות וגם לא השמיים. זאת אומרת שבכל המקומות הללו אני אמור לעשות איזה שליחות. ביעלו שמיים אמרתי השליחות היא להביא משם השראה. השראה ליום יום. זה אומר שמצבי התעלות, אני לא אמור להישאר שם. אבל ראינו גם שבוע שעבר בסיפור מעשה מעורר, שאתה מדבק את מחשבתך לשם, אתה שם, או ממשיך הערה ממנו אליך. נחמן דיבר על כך שבן אדם מדבק את מחשבתו אל החוויה הרוחנית הגבוהה שהוא עבר, הוא מושך ממנה השראה לשגרה היומיומית. וירדו תאומות, וירדו תאומות זה המקום ליישם את האמונה. ליישם את האמונה בזמן של שגרה זה גם דבר בעל ערך, אבל זה לא כביכול לגלות אור בתוך החושך. אבל אם בן אדם נמצא ממש בחושך נפשי, הוא חווה חוויה לא פשוטה, שהוא בשבילו זה בחינת תאומות, הוא אומר, אני באמת מרגיש נורא, אבל אני מאמין באמונה שלמה שזה גם טוב מה שקורה עכשיו. אז בסופו של דבר אנחנו יוצאים מזה. בכל אופן, זה שהזכרתי את הפסוק הזה, והוא קיבל תשומת לב רבה, המילים יעלו שמיים, ירדו תאומות, רק תבינו באיזה מטוטלת לפעמים בן אדם עובר. איזה נדנד. אבל אם יודעים לא להתפעל, לא להתפעל, אין הכוונה להתכחש. אני מקווה שהדברים הללו יהיו בהירים. לא להתפעל, זה לא לתת לחוויה הזו יותר מקום ממה שמגיע לה. מה שמגיע לזה רק להסכים להרגיש את זה, לתת מזה יותר מקום זה להסיק מסקנות. כי למה להסיק מסקנות? שהמידע אומר לך שהירדו תאומות זה עכשיו הולך להיות לתמיד. או שהוא אומר לך גם שיעלו שמיים הולך להיות לתמיד. וגם מזה יכולה להיות שבירה. אז לא להתפעל זה אומר להסכים לחוות את יעלו שמיים כשזה מגיע. אמר לי מישהו שהוא הובחן כמניה דיפרסיה ואומר, האבחון טוב ויפה, אבל איפה המניה? אני פוגש רק את הדיפרסיה. אז ביעלו שמיים, להסכים לחוות את זה, אבל לדעת שזה לא המציאות היומיומית, שבאדם זוכה להתעלות כזאת. וירדו תאומות, זה גם להתחרר, למרות שהדמיון הוא מאוד 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 מנסה לשכנע. אז אני קורא שוב מה ש... התחלתי מהמכתב של הרבי, אני בעיקר מקריא לכם את זה, א', כי קראתי את זה היום, וזה מופיע בחוברת של פרשת השבוע, ויש חוברת חבדי שיש שם את כל הלימוד תורה ששייך לכל שבוע, גם דף יומי, גם חומש עם רשי, גם אמרי חסידות, גם רמב״ם, ומפעם לפעם מכניסים שם בעמודים ריקים, בעמודים הכוונה היא שמצד העימוד של החוברת יש מקום לטקסט פנוי, מכניסים מכתבים של הרבי. אז אני בתחילת השבוע שאני פותח את החוברת החדשה, אני קודם כל מדפדף לראות אם הכניסו מכתבים של הרבי, ואם יש שם חומר מעניין. אני מניח שכל מכתב מעניין, השאלה היא את מי, זאת אומרת, אני מחפש אם יש מכתב שנוגע בי, לא חלילה שזה בא להמית מערך מכתבים האחרים. וכמובן שכל מכתב שנוגע במצבי רוח, אז הוא נוגע בי. אם הוא נוגע בי, אז ממילא גם הוא אמור לגעת בכם, וכן הלאה. אז הוא אומר לה ככה, מובן גם כן אשר כל אחד ואחד מאיתנו בתוככי כללות בני אדם, איננו תמיד במצב רוח שווה. שעל כן האדם הוא בחינת אלוהי ויורד. ומי לנו גדול, אפילו צדיקים גמורים אמתיים, כמבואר תואר זה על ידי רבינו הזקן, ובכל זה מפרש אשר גם עליהם אומר הכתוב שבע ייפול צדיק וקם. זאת אומרת, זה ייפול ממדרגתו. אלא שצדיק, הרי זה נפילה לגבי מדרגתו הראשונה. מהאמור מובן, אשר נורמלי הוא, שלא תמיד עניין ההתרגזות במידה שווה אצלה. וכן עניין הביטחון עצמי. פה, מה שמנסה הרבי להגיד לה, קודם כל תדעי שזה בסדר, כי באמת לפעמים הבעיה עצמה היא לא הבעיה. הבעיה היא מה שאנחנו חושבים על הבעיה. ובן המשפט האחרון הוא שהוא מורכב מדי. מי יכול לחזור עליו?
הבעיה היא לא הבעיה, אנחנו חושבים על הבעיה. יפה.
טוב, זה שוב, שלפעמים הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה זה מה שאנחנו חושבים על הבעיה. אז מה שאנחנו רוצים להדגיש פה את הנקודה הזאת, זה שיש קושי, אם אני מקבל את ההבנה שהוא לגיטימי והוא טבעי, אומר ובפרט שלכל הנעל מתוספת תחבולות היצר הרוצה לבלבל את האדם מעבודתו לבורו. ופה המשפט הבא ראוי להדגיש אותו עם מרקר, אבל אין לי פה מרקר, שאחד העיקרים בעבודה זו, כן, בהכוונה היא בעבודת השם, מנוחת הנפש וביטחון מוחלט שכל מה דאביד רחמנה לתו אביד. זאת אומרת, מנוחת הנפש, והרבי כותב את זה שזה עניין של בחירה. מנוחת הנפש, זאת אומרת, אני יכול לבחור את מנוחת הנפש, הוא ביטחון מוחלט, בכל מה דוד רחמנה לתו ואביד. אמורה מהאמור, עכשיו אני מדלג קצת, עוד דבר, הרי מתחבולות היצר לפתות את האדם, שהירידה הזמנית והנורמלית לא כנו, הוא מגזם אותה ומגדיל אותה בעיניו. אומר, מה עושה היצר? הוא, זה שיש לאדם ירידה, זה לא הסיפור. אלא, הוא מפתה את האדם, מה זאת אומרת לפתות אותו? לפתות אותו להאמין למחשבה, אשר הירידה הזמנית והנורמלית, הוא אומר לו שני דברים. אם הרבי ידגיש פה את המילים, ירידה זמנית ונורמלית, אז מה עושה היצר ומה אומר לך? א', שהיא לא זמנית ולא נורמלית. והמתכון הבדוק להפרת איזון. אז כמה נפלא, הירידה הזמנית והנורמלית. אז יש לנו פה עכשיו עוד נונצדיק במפה של תחבולות היצר, שרבי נחמן גם קורא לו כוח המדמה. מה הנון צדיק הזה אומר? א', שאם עולה לי מחשבה שהירידה הזו היא לא זמנית והיא לא נורמלית, זה אומר שהוא כרגע בפעולה. מי זה הוא? המורם מהאמור, אומר לרבי, מסקנה מכל זה, שעליה להשיח דעתה לגמרי ממחשבות שהן הפך מידת הביטחון, יסוד אמונתנו ותורתנו, תורת חיים. ועוד, אני קורא את זה לא ברצף, וגם עיקר לרכוש חברה וידידה שתוכל לדבר עמה גלויית לב. וכבר נאמר, דאגה בלב איש ישיחנה. זו נקודה מאוד משמעותית ומאוד בעלת ערך. למצוא, זה לא למצוא, רציתי להגיד למצוא חבר, אבל פה אומר לרכוש, לרכוש חבר. ומה אמור להיות גלויית לב? זאת אומרת, מה מונע ממני לדבר גלוי לב? איפה שאני מרגיש שתהיה ביקורת, איפה שאני מרגיש שאני צריך להצטדק על מה שאני מרגיש, שאני צריך להתנצל על מה שאני עובר. לרכוש, זה אומר שממש להשקיע בעניין הזה, שתוכל לדבר עם הגלויית לב, וכבר נאמר, דאגה בלב איש ישיחנה, ופה מאוד מעניין ההמשך, שאומר, אף שכאמור, דאגה זו היא פרי הדמיון. למרות שהדאגה זה דמיון, בכל אופן, נכון הוא לפעמים להשיח את הדאגה בפני חבר קרוב, שאפשר לדבר איתו גלוי לב. עכשיו, העניין הזה של לרכוש חבר, כמו שאמרו חז"ל, זה עניין של התמדה. זה לא עניין חד פעמי שמשיחים את הלב בפני חבר, כי זה דבר שגם טוב הוא שתהיה בו הדדיות, וגם טוב שזה יהיה בזה רכש. דבר שאני חוזר עליו כמה שוב פעם ושוב פעם, זה עניין של לרכוש. עכשיו, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט, או דבר שהוא כל כך בקלות, אבל מצד שני, אם מציבים את זה כיד, זוכים להגיע לנקודה הזאת. עכשיו, למה הזכרתי את כל זה? כי פתחתי בדברים של רבי יוחנן, שאמר לתלמידיו, צאו ראו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. ואמרנו שדרך זה גמטריה של, מי זוכר, זה רק לפני כמה? לא של רצו ושוב, זה הרבה יותר גמטריה. של פעמיים המילה בקי. זה נכון מה שאומרת, בקי רצו, אבל רק המילה בקי. פעמיים בקי, בקי זה 112, אז פעמיים 112 כמה זה? 224, שזה גמטריה של המילה דרך. אז דרך טובה זה שאני צועד בדרך ואני פיתחתי מיומנות, פיתחתי גם חוסן מתוך דברי חכמנו, איך לצעוד שאני בקי ברצור ובקי בשוב. וזה אחד הדברים הכי חשובים גם בחיי זוגיות, כפי שהזכרנו קודם. למה? כי אם לפעמים יש זמנים של ריחוק נפשי בין בני הזוג, אז אם בקיים בשוב יודעים שהריחוק הזה הוא זמני. ולפעמים גם צריך לדעת לכבד אותו. יש לפעמים שמנסים לגדוע את הריחוק הזה באמצע, או מנסים לסיים אותו לפני שהוא אמור להסתיים. לפעמים רק צריך לכבד, אבל בן אדם כל כך נלחץ מהריחוק הזה, בן אדם כל כך נבעל ממנו, שעולות לו המחשבות, שכבר עכשיו למדנו איך לקרוא להם, מה אומרות לו המחשבות על הריחוק הזה? שני דברים, שזה לא זמני וזה לא נורמלי, ואז הוא עושה פעולות, הוא יכול לאיים על הזולת, הוא יכול לכעוס על הזולת, ולהעצים את זה בעין ארוך. אבל כל הפעולות הדרמטיות מגיעות בכך, שהוא התחיל להאמין, הוא עולה לו חשש שזה קבוע וזה לא נורמלי. ובאמת הירידה במהותה היא זמנית ונורמלית. אם אני יודע לכבד אותה, אני בעצם אחרי זה פנוי לאותו עניין. אז זה דרך טובה שידבק בה האדם. עכשיו, במשנה אצל רבי יוחנן, יש לו 5 תלמידים. וכל אחד אומר, מהי דרך טובה שידבק באדם. אבל פה, היום, לא דיברנו מה כל תלמיד אמר. כמו עין טובה, כמו חבר טוב, שכן טוב. רק דיברנו על דרך טובה, שדרך טובה שידבק באדם. ועשינו עניין מהמושג דרך. רק מהמושג דרך, שדרך זה עצמו כבר, על פי רבי נחמן זה היכולת הזאת לדעת מה ש... יכולת הזו לדעת שמה שעובר עלינו אחרי זה יבוא לזה אור. ואנחנו גם בזאת חנוכה יכולים לקחת את האמונה הזאת של, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, אלוהי דמאיר ענייני. זאת אומרת, במקומות שיש כזו ירידה שאין שם שום, אין שם טיפת אור. אין שם טיפת אור רוחני. אז אנחנו מקשים מהקדוש ברוך הוא שאותו אור שמאיר בימי החנוכה במקומות הכי נמוכים, שהוא אלוהה דמאיר באור החנוכה, ענייני, תאיר לי גם כן שהחושך שלי הוא לא פחות מאשר שהיה בימים ההם. וזה גם מתאים גם לעניין של רבי מאיר עצמו, שהוא היה עניינו מאיר עיני ישראל בהלכה, מאיר עיני חכמים, והוא גם זה שאמר את הסגולה הזאת. אבל זה לא סתם סגולה, זה אלוהה דמאיר, כביכול רבי מאיר אמר לעצמו שכל ה... אולי הוא רומז לנו שגם כל ההצלחה הרוחנית שלו, שהוא ידע להתחבר אל האור הזה, אל האור של חנוכה. האור של חנוכה זה האור שמאיר במקומות הכי נמוכים, במקומות הכי חשוכים, במקומות שאי אפשר למצוא בהם שום פשר. אז לקראת סיום מפגשנו היום, אני רוצה להציע שעכשיו ביממה הזאת של זאת חנוכה עד מחר בצאת הכוכבים, היה אפשר להגיד עד השקיעה, אבל אני רוצה להאריך לכם את זה, עד צאת הכוכבים. איפה אנחנו רוצים ב8 היבטים בחיים שלנו? אפשר ממש לכתוב את זה. 8 היבטים בחיים שלנו שאנחנו רוצים שייכנס שם האור. האור של ימי החנוכה. ובעצם זה לקחת 8 היבטים שבהם כרגע אנחנו ממורמרים, שאין שם אור. זה יכול להיות 8 תמונות, או... אבל אני מקווה שהמושג הזה של 8 דברים הוא מובן. יכול להיות בבריאות, בפרנסה, או בקשרים אנושיים. אבל שזה יהיו 8 דברים ברורים, אפילו לכתוב אותם. ואם זוכים, אז קודם כל מודים על 8 הדברים הללו, גם שזה דברים של קושי, דברים שכרגע נראים לנו כחושך. ואז אני מבקש, אלוהה דמאיר ענייני, שקדוש ברוך הוא שמאיר את עיני ישראל. עכשיו, מה זה בעצם להאיר למישהו את הדרך? הדרך קיימת, רק מראים לו, הנה הדרך. כמו שבן אדם, יש בן אדם שבאמת אולי בג'ונגלים מפלסים לו שביל חדש, אבל רוב הפעמים צריך רק מישהו שיראה לי דרך שהיא כבר קיימת, דרך שהיא זה להאיר את עינינו, זה גם להאיר, לראות באותו היבט שאני רוצה ישועה בו, שאני רוצה שייכנס באור, איך לראות שכבר יש בו אור, ולבקש שזה גם יהיה את השינוי, לא רק באור האמונה, אלא שזה יהיה אור באופן הנראה והנגלה. שנראה בו את השינוי, יראה בו את שידוד מערכות הטבע. וכפי שאמרנו בתחילת הדברים, כל השנה כולה, אז אין עניין בתפילתנו לבקש על נס. אנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים בכוח התפילה לראות שינוי. אבל בחנוכה, במיוחד ביום של זאת חנוכה, זה יכולת לבקש על נס. הניסים בחנוכה זה טבע. זה ככה אפשר להם. אז אני מקווה שזה לא משימה כבדה מדי, למצוא 8 היבטים, 8 או 8 נקודות בהם אנחנו רוצים לראות שינוי לטובה, רוצים לראות נס. יש אנשים שיכול אפילו לשמח אותם, מה 8 ומה עם השמש, לא נחשב. 9 ואולי 44, יש בחנוכה יש 36 נרות ועוד עם השמש זה 44. זה כל המספרים שהזכרתי, 8, 9, 36, 44, כל אחד יכול לבחור לו על מה הוא רוצה לעבוד. הכל לגיטימי, אני ממליץ על 8, כי זה עניין של 8 הנרות. אנחנו רוצים שהאור הזה יאיר, יאיר באותם מקומות. אז חברים יקרים, זאת חנוכה שמח. שנזכור, לא צריך לזכור הרבה ממה שדיברנו, רק לזכור את העניין הזה שכוח הדמיון. רבי נחמן אמר שליצר הרע יש כמה שמות, והשם החדש שלו היום זה המדמה. זה סוג של דמיון. כמו שכוח הדמיון יכול לפעול לטובה, יש הרבה שיטות של התקדמות וצמיחה אישית בכוח הדמיון. אז אומר רבי נחמן, גם הנביאים היו פועלים הרבה עם הדמיון, אומר על באותה מידה זה עובד גם לצד השני. אז אומר רבי נחמן, היום צריך לקרוא ליצר הרע כוח המדמה. זה גם יצר טוב, כל אחד עובד, אבל בעיקר, אבל היום דיברנו על נקודה אחת של המדמה שלו, שהוא לוקח בעיה, הוא אומר לנו, היא לא נורמלית והיא לא זמנית. יפה, אז נוסף לנו עוד מספר לרשימת המספרים, 408, והוא בוודאי מנצח על פני כל המספרים שהזכרנו קודם. זאת חנוכה שמח, שנזכה להודות, להלל ולשבח ולהדליק את הנרות בהם. אנחנו רוצים לבקש ישועה, ואני באמת מציע, למרות שכבר עמדתי דברי פרדה, ועשיתי כבר מנגינה שמסיימים, ואפשר להרוס תיקים ולהזיז כיסאות, ושוב אני מתחיל לדבר. תרשמו עוד הערב, 8 דברים, כמו חנוכיה לצייר את זה, 8 דברים, 8 עניינים מפורטים, מוגדרים היטב, בהם אנחנו רוצים לראות את האור. זאת אומרת, 8 היבטים שכרגע יש בהם חושך, לכתוב בצורה ברורה ומוגדרת, איזה שינוי מבורך אנחנו רוצים שם. כל אחד מהם להגיד אלוה דמאיר ענני, לאור שהסברנו כפי שהסברנו את אשר הסברנו. לילה טוב.